כן, אנחנו, קודם כל שלום לכולם. ברוכים הנמצאים. בבית ובמכון היקר. אנחנו עושים סוג של חריגה מהסדר הרגיל שלנו. אנחנו בדרך כלל לומדים את הספר מידות ראייה, ואנחנו נמצאים בחלק האמונה. ומה שאנחנו נעשה היום, אתה צריך ספר? רק רגע. הנה, כך רגע. אגיד לך. כן. בבקשה. עד לא ידע. עד לא ידע. אז אנחנו עושים חריגה רגע, והולכים ללמוד ביחד בעזרת השם, מאמר לרגל חג הפורים. המאמר מופיע בספר מאמרי הראייה, בעמוד 155 עד עמוד 157. והסיבה שבחרתי שאנחנו נלמד את זה דווקא, מכיוון שאני חושב שכולנו מרגישים שאנחנו נמצאים בתקופה לא קלה בכלל, לא קלה בכלל גם בהיבט הלאומי וגם בהיבט החברתי-לאומי, מה שנקרא בתחום הביטחון ובתחום הביטחון פנים ובתחום היחסים הבן אדם לחברו בתוך העם. ו... רציתי שנוכל להתכונן לחג הפורים בצורה שתיקח בחשבון את כל האירועים האלה שאנחנו חווים בתקופה הזאת. אז זהו, זה מה שאנחנו נעשה. המאמר הזה כאילו נכתב בשבילנו, כאילו נכתב בשבילנו. עכשיו, במאמרי הראייה יש כל מיני מאמרים שנכתב עליהם מתי הם נכתבו. זאת אומרת, באיזה שנה, מה היה הרקע, בסוף הספר יש רקע לחלק מהמאמרים, זה מאמרים של הרב קוק שפורסמו בעיתונות, ולכן האופי שלהם בדרך כלל פובליציסטי, זאת אומרת יש בהם איזה מימד שהוא מגיב למשהו שמתרחש במציאות, לא כל המאמרים, חלק מהמאמרים, ובדרך כלל זה אגרות שהרב כתב לקראת חגים, לקראת אירועים מיוחדים, או שיחות שהוא נתן בכל מיני מקומות. והשיחה הזו, זה מאמר שהוא כתב לקראת חג הפורים, לא ברור באיזו שנה, אבל ממה שכתוב כאן אפשר להסיק שהבעיות שאנחנו חווים היום כנראה גם לפני 100 שנה היו פחות או יותר באותו סדר גודל. אז לפני שאנחנו ניכנס פנימה, חשוב לי להניח איזה, כמו שאומרים, הנחת יסוד. הנחת יסוד והיא חשובה. הנחת יסוד חשובה כשאנחנו לומדים דברים של הרב קוק בוודאי, כשאנחנו לומדים דברים של פנימיות התורה בוודאי, אבל זה גם כלל והנחת יסוד למציאות. והנחת היסוד הזו הולכת להתברר בצורה עמוקה ומאוד מעניינת בדברים של הרב קוק. הנחת היסוד היא שהמציאות מורכבת משני חלקים, בצורה מאוד כללית. המציאות של החיים מורכבת משני חלקים, חלק חיצוני וחלק פנימי. כשהחלק החיצוני יותר הוא חלק שפחות בחשיבותו ופחות באיכותו. והחלק הפנימי הוא החלק היותר איכותי של המציאות. אפשר להגיד ככה, שהחלק הפנימי הוא החלק האיכותי והחלק החיצוני הוא החלק הכמותי. ולמה זה כל כך חשוב לדעת את ההנחת יסוד הזו? מכיוון שכשאדם רואה שיש בעיות בחיים שלו, אז יכולה להיווצר אצלו תפיסה שהחיים דפוקים. החיים בסך הכל הם לא טובים. והסיבה לנקודת המבט הזו, כי הוא מסתכל על הרובד החיצוני של הקיום, של החיים, והוא רואה שהמצב לא משהו. ואם אין איזושהי הנחה שיש מרחב אחר במציאות, ובתוך המרחב הזה השברים שאתה פוגש לא נמצאים, אז אין לך תקווה. זאת אומרת, כל היכולת שלנו להביט על המציאות בתקווה, מתוך איזושהי מחשבה, אמונה, שהולך להיות יותר טוב, למרות שעכשיו המצב לא פשוט, ויותר מזה, שעכשיו, ממש עכשיו, בתוך המציאות, יש אזור אחר שיש בו צד בריא, צד שהוא לא חולה. אם אתה לא מבין את הנקודה הזו, אז המצב החיצוני יכול מאוד מאוד לבאס ומאוד להעציב עד למצב של דיכאון. בגלל זה יש בעיה מאוד מאוד קשה לראות יותר מדי חדשות. זאת הסיבה, זאת האמת. האמת צריכה להיאמר. לראות יותר מדי חדשות זה לא טוב, בגלל שכל החדשות, כל החדשות, כמעט, כמעט, כמעט לגמרי, עוסקות בעיקר בשכבה החיצונית של הקיום. והשכבה החיצונית של הקיום יש בה הרבה בעיות. עכשיו, למה זה? יש לזה המון המון סיבות, למה זה? אבל זאת המציאות. שכבת החיצון של המציאות היא שכבה עם הרבה הרבה חסרונות. העולם שאנחנו נמצאים בו נקרא בפנימיות עולם העשייה. ואחד אחת המשמעויות של עולם העשייה הוא עולם שצריך לעשות בו כדי לתקן את מה שמקולקל. אשר ברא אלוהים, לעשות. מה זה אומר? מתי אתה צריך לעשות? כשמשהו לא עשוי. זה אומר שהמהות של העולם הזה היא עולם שבור שאתה צריך לתקן. הוא שבור לא בגלל שאנחנו חטאנו. אנחנו לא חושבים כמו הנוצרים, שכל החטא הקדמון הוא זה שהפיל את העולם. הקדוש ברוך הוא לכתחילה ברא עולם לא מתוקן, כדי שהאדם יתקן אותו. אבל זה אומר שהמרחב החיצוני של הקיום, הוא מרחב שיש בו חסרונות מובנה, built in, בתוך המערכת של המציאות. תראה, מתי שבן אדם רעב לאוכל, חסר לו אוכל, זה לא הסתכלות. בלי אוכל הוא מת. זה אומר שאנחנו נולדים לתוך המציאות. אגב, תשימו לב לדבר מאוד מעניין. כשתינוק חי במאי אמו, כעובר, לא חסר לו כלום. זאת אומרת, המציאות שלו היא מציאות ללא חסרונות. וכשהוא יוצא לאוויר העולם, לאן הוא יוצא? למקום שישר הוא חווה את כל החסרונות. הוא רעב, הוא צמא, קר לו, חם לו, מציקים לו, הוא לא מבין מאיפה מגיעים פתאום הדחפים שיש בתוך, הכל, כל המציאות מתהפכת בבת אחת. הוא יוצא לעולם העשייה, ובעולם העשייה יש חסרונות. ואם מישהו לא יעזור לך להשיג אוכל, מת, הבן אדם מת. אם לא יהיה לו חום, אם יהיה לו קר מדי, הוא מת. זאת אומרת, העולם שלנו כולו רווי בחסרונות. זה מהותו של העולם הזה. וחלק מהמהות של העולם זה שאנחנו נתקן אותו. אבל אתה צריך לדעת לאן נכנסת. לכן, בן אדם צריך תמיד לדעת איפה הוא מדבר, כמו שאומרים. בפנימיות אנחנו שואלים באיזה עולם אתה מדבר. כוונה, אתה מדבר בעולם העשייה, אתה מדבר בעולם הבריאה, אתה מדבר בעולם האצילות, איפה אתה מדבר? באיזה מרחב אתה מדבר? ואדם שצורך יותר מדי מידע שמגיע מעולם העשייה, מה שקורה לו זה שהוא יכול להתקף בדיכאון, בייאוש. כי הוא רואה שיש כל כך הרבה חסרונות, כל כך הרבה דברים שלא עובדים, שאתה נשבר בסוף. כן, זאת אומרת, החיסרון מהצד השני זה שבן אדם נמצא בעולם עליון, שהוא בטוח שהכל מושלם, שאין בעיות יותר בעולם. שהבעיות כבר תוקנו. בעיקרון, זה התסביך, הזכרתי את הנצרות, אז זה התסביך הנוצרי. התסביך הנוצרי, אנחנו לא כל כך מכירים את זה, אבל הנצרות טענה שהמשיח הגיע כבר. ואם המשיח הגיע, אז עכשיו צריך להסביר לעצמנו, אז למה העולם עדיין מקולל? עדיין יש חסרונות בעולם. המשיח אמור היה לתקן את כל החסרונות. אז אם יש חסרונות, אז איך המשיח בא? אז מה התשובה? אז התשובה היא שבאמת העולם הזה הוא עולם מקולל, שמי ששולט בו זה החלק הרע. בתיאולוגיה נוצרית זה נקרא גנוסטיקה. גנוסטיקה זה אומר שהעולם מתפצל לשני חלקים. יש את העולם העליון שהוא עולם הטוב, והעולם הזה הוא עולם הרע. והאנשים החכמים באמת הם יודעים את זה. ראיתם את המטריקס? מכירים את הסרט מטריקס? אז הסרט מטריקס הוא בעצם, ההנחת היסוד של הסרט זה תיאולוגיה נוצרית גנוסטית. למה? אפשר להתעמק בזה הרבה. אבל הרעיון הוא שיש את המציאות הממשית, והעולם הזה נשלט על ידי כוחות אחרים שהשתלטו עליו, והם רעים. זאת אומרת, רוב בני האדם חיים בתודעה כוזבת של מציאות, ורק האנשים היודעים הם בעצם מבינים שזה לא העולם האמיתי, שהעולם הזה נשלט על ידי כוחות רע. עכשיו, הבעיה של התפיסה הזו היא שכאילו הכוחות של הרע הם כוחות שלא נשלטים על ידי גורם אחד. אנחנו מאמינים שיש רק ריבון אחד לעולם. אם יש רק ריבון אחד, גם הכוחות שמסתירים על הטוב הם חלק מההשגחה. אבל בעולם הגנוסטי זה עולם של שני דברים נפרדים. הרע שולט פה, ובעולם הרוחני הטוב נמצא. לכן, אם אתה רוצה להיות מחובר לטוב, מה אתה צריך לעשות? צעד א', תעזוב את העולם הזה. העולם הזה הוא רע. תברח כמה שיותר מהר. ומי שלא יכול, הוא חי בסוג של טוב ורע. אתה גם טוב וגם רע. יש גם רע, ואין מה לעשות. אתה חי כל הזמן. עכשיו, יש שם נקודת אמת. זאת אומרת, הם צודקים שהעולם הזה יש בו חסרונות. אבל החסרונות הם כדי שתתקן אותם, לא שתעזוב את העולם, תברח. וזאת הבעיה של התיאולוגיה הנוצרית. בעצם היא מייצרת הפרדת רשויות. אגב, הפרדת הרשויות של דת ומדינה, זה נובע מאותה תפיסה. שהעולם הזה הוא חילוני, והעולם הרוחני הוא דתי. אבל העולם הזה לא יכול להיות מחובר לדת, לתורה. כי דת לא קשורה לעולם הזה, היא קשורה לעולם הבא. העולם הבא הוא עולם הטוב, העולם הזה הוא עולם הרע. ואין לך מה לחפש בעולם הרע. אז זה ככה הייתה הגיחה קצרה לתוך התיאולוגיה הנוצרית, אבל כל הנקודה שאנחנו מדברים עליה פה, זה שבעולם היהודי אין לנו הפרדה בין העולמות. גם העולם הזה נברא על ידי הבורא יתברך. אבל אתה צריך לדעת באיזה מרחב אתה נמצא מבחינת מה תמצא בו. זה כמו לקרוא מפה. כשאתה נכנס לתוך מרחב שיש בתוכו ניסיונות, אז אתה צריך לדעת מי את תודעת אויב. לדעת איפה אתה נמצא, באיזה מרחב. אם לדוגמה אתה שולח ילד קטן, תמים, לתוך מרחב שיש בו אנשים רעים, אז מה אתה תגרום לו? להיפגע. כי הוא לא יודע מי האויבים שיש לו. זה כמו לשלוח ילד קטן למקום שיש בו הרבה חיידקים. מה אתה תעשה? אתה תגרום לילד להיפגע. אתה חייב לתת לו איזה חיסון. והנקודה הזו היא נקודה מאוד יסודית. זאת אומרת, זה אפשר להגיד, אם הייתי יכול להצביע על אחת הנקודות הכי יסודיות כשאנחנו נפגשים עם עולם של אמונה, זאת הנקודה. ליצור סוג של הבנה שיש עולם חיצוני, ובעולם החיצוני יש המון חסרונות, ויש עולם פנימי, והעולם הפנימי הוא עולם שיש בו, נקרא לזה תיקון, אחדות, שלמות, בריאות, איך שלא תגדירו את הדבר הזה. ואם אתה נמצא בעולם יותר מדי חיצוני, מה שיווצר לך, קודם כל, זה מבט מאוד מאוד פסימי ורע על המציאות. כי כשאתה מסתכל על העולם, מבחינת החיצוניות שלו, אתה רואה הרבה מאוד רוע. אובייקטיבית, אתה רואה רוע. אתה רואה אינטרסים, אתה רואה אגואיזם, אתה רואה שחיתות, אתה רואה בלתי מוסריות. זאת אומרת, אם האדם מנסה לדוגמה מהטבע, שזה עולם החיצון, ללמוד איך להתנהג, אז לאן הוא ילך? החזק אוכל את החלש, ומי שיש לו יותר כוח, הוא ייקח למי שאין לו, ויש דטרמיניזם, זאת אומרת חוקיות עיוורת בעולם. תסתכל החוצה ותנסה לחיות כמו בחוץ, רק רע יצא לך מזה. ולכן מי שחי על פי הטבע, על פי עיקרון הטבע, הוא מגיע לרע. זאת אומרת, העולם הזה כרע. כמו? זהו, אז איך אתה...
כל מיני חבורות של צבועים שהם דואגים אחד
יותר מזה, אני אגיד יותר ממה שאתה אומר. אתה לא רק צודק, אתה צודק יותר מזה. הרי שלמה המלך בעצמו אומר, לך אל נמלה עצל, רד רחיה וחכם. זאת אומרת שאתה יכול ללמוד מהנמלה איך להיות חרוץ. והגמרא במסכת חולין מלמדת, כן, בדיוק, זה הגמרא בחולין, היא אומרת, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, וגזל מנמלה, ועריות מיונה, וכן הלאה. זאת אומרת, מה זה אומר? שהבורא התברך, ברא את העולם, והוא הכניס לתוכו את הערכים של התורה בטבע. אז לכאורה זה סותר את מה שאמרתי. כי אמרתי שאתה מסתכל החוצה, אז אתה רואה רע. זה בדיוק העניין, אבל זאת התשובה למה שאמרנו. כי אם אין לך מבט פנימי, אז גם כשאתה מסתכל על הטבע, מה אתה רואה? את אזורי החיצון של הטבע. רק אם יש לך איזה מבט פנימי יותר, אתה מסתכל על הנמלה ואתה אומר, וואי, חרוצה. כי אתה מסתכל על הצבועים שדיברת עליהם, ואתה יכול להגיד, שמה, הם לא באמת דואגים לשני, הם דואגים לעצמם. פשוט אם הם יהיו לבד, אז יאכלו אותם. אז הם דואגים לכולם, למה? בשביל שלא יאכלו אותם. למה האמא דואגת, למה האמא הכלבלבה דואגת לכלבלב הקטן? לא בגלל שהיא באמת אוהבת אותו. זה אינסטינקטים. כל הטבע עובד בצורה כזו שהם רוצים לשמור על הילדים שלהם כדי שהם יוכלו להתקיים. אז זה לא באמת אהבה. אין אהבה באמת. ואז גם כשאתה תגיד להם שאתה אוהב מישהו, אז מה הם יגידו לך? זה לא אהבה. זה אינסטינקטים. זה לא באמת. אין דבר כזה אהבה בעולם. כי יש חושים. והחושים הם לא מונעים מתוך איזה רצון טוב. אין רצון טוב בעולם. העולם הזה עובד עם אגואיזם מוחלט. ככה זה, חוקי הטבע. עכשיו, האם מה שאמרתי עכשיו הוא נכון? בדיוק. תלוי באיזה עולם אתה מדבר. ככה תשאלו תמיד, תשאלו את עצמכם מעכשיו ואילך. כשאתה שומע משהו, באיזה עולם הוא מדבר? באיזה מרחב נפשי הוא מדבר? באיזה תודעה הוא מדבר? ואז הכל יתיישר, הכל יסתדר. אתם מבינים פתאום איפה זה בא? נגיד, בן אדם שמדבר כל הזמן על מלחמה, גם מלחמה רוחנית, זה אומר שהוא נמצא בסוג של עולם שהרע והטוב בו בהתנגשות. אבל אם תעמיק יותר פנימה, אז הרע הוא משרת את הטוב. אז אין מלחמה. ויש עולם שבו בכלל הטוב והרע שניהם כפופים למישהו אחד שמנהיג את שניהם. מזכיר לכם משהו לגבי פורים? עד אלו ידע, בן ארור לברוך. כי יש מישהו שהוא לוקח גם את הארור וגם את הברוך, הוא משתמש בשניהם למה שהוא צריך. אבל הכל תלוי והכל מתחיל מהעולם שאתה מדבר בו. אם אתה נמצא בעולם של המעשה, אז מה שקובע זה החזק. אבל בעולם יותר פנימי, מה שקובע זה לא החזק, זה הצודק. הצדיק הוא הקובע. אבל זה הכל תלוי באיזה עולם אתה מדבר. לכן זה סוג של תודעה שדרכה אנחנו נקרא את כל הדברים של הרב קוק. כל מה שהוא כותב בעצם נובע מתוך התודעה הזו. עכשיו בואו תיכנסו פנימה ואתם תרגישו כאילו כתב את זה על עכשיו. זה משהו. ככה. אז כמו שאמרנו, עמוד 155, נספיק מה שנספיק, מקווה שנספיק כמה שיותר. הגמרא במסכת מגילה בדף זין עמוד ב' מביאה את דברי אסתר למרדכי, לך כנוס את כל היהודים, ובהמשך הגמרא מביאה את דברי רבה האמורה, אמר רבה, מיכה יבין יש לי בסומי בפוריה עד אלו ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. כלומר, בעברית חייב אדם לשתות לשוחרה בפורים עד שהוא לא ידע בין ארור לברוך, מה שנקרא סילוק התודעה, סילוק הדעת. זה דבר מאוד מוזר כמובן, זה דבר זר ליהדות, התפיסה הזו שמרוקנת את הדעת, מה זה להשתקר, להשתקר עד שלא יודעים בין ארור לברוך, מה הפשט? אז הרב קוק לוקח את הדברים האלה של הגמרא, של המגילה ושל הגמרא, ולומד עניין מאוד מאוד עמוק. ואני ממש מתפלל ומבקש שעם הדברים האלה ניכנס לפורים, כי זה באמת דברים מאוד, מאוד יסודיים, בעיקר בשנה כזו. בשנה שבה אתה מרגיש שמהצד של המאבקים עם האויבים שלנו, אנחנו נמצאים במורכבות מאוד מאוד קשה, וגם במאבקים בתוך העם, אנחנו נמצאים בקושי גדול. אז הדברים של הרב קוק ממש כמים קרים על נפש עייפה. בימי הפורים האלה, בשעות קשות הללו, שיסורים מקיפים וממלאים את כלל ישראל, הגוי כולו, הגוי הכוונה העם, צרות רבות מבחוץ, ויותר גדולה היא הצרה מפני הצרות הפנימיות שלנו. מפני שנשבט שלום הבית אצלנו. שלום בית ישראל. נזכורנה את הימים הללו ומאורעותיהם, כמו שהם כתובים לפנינו במגילת אסתר, אשר ברוח הקודש נאמרה. ורוח הקודש עומדו ממעל לכל חליפות העיתים, ומלמעלה שלכל שינויי התכסיסים של הדורות. כלומר, הרב קוק אומר, מגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש. עובדה, היא נכנסה לתנ"ך, לכתובים. ומה שנאמר ברוח הקודש, הוא לא מתחיל מלמטה. זאת אומרת, הוא לא מתחיל ממה שקורה פה בעולם, אלא יש לו נקודת מבט יותר גבוהה. אתם זוכרים, הנקודה שאנחנו הזכרנו לפני כן, יש מבט פנימי ומבט חיצוני. אז המגילה נותנת לנו איזו נקודת מבט, לא מבחוץ. זהו, אין לנו מידע, אבל ההשערה שלי, שאנחנו מדברים על כנראה שנות ה-30 של המאה ה-20, ויש מאבקים מאוד מאוד קשים. הרב קוק נמצא בירושלים, הוא הרב של ירושלים, אין עדיין מדינת ישראל, ויש מאבקים רבים בין שמאל לימין. לדוגמה, הסיפור של רצח ארלוזורוב, שהיה לקראת סוף ימיו של הרב קוק, והוא שילם על זה במידה מסוימת בחייו, כי הוא יצא להגנת סטאבסקי, שהשימו אותו ברצח, והוא טען שלא לא יעלה על הדעת שזה הוא, וזה היה בסוף מלחמה מן שמאל לימין, בין רוויזיוניסטים לקומוניסטים, לאנשים שמגיעים מהצד השמאלי של המפה. אז המאבקים היו מאוד מאוד גדולים, גם בתוך העולם הציוני. אנחנו מדברים על שלהי, זה לא שלהי עדיין, אבל התקופה שבה הבריטים נמצאים פה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הבריטים נמצאים פה, יש את הספר הלבן, נותנים ליהודים מסוימים לעלות, יהודים מסוימים לעולים, יש כאלה שאומרים צריך ללכת עם הבריטים, יש כאלה שאומרים צריך ללכת נגד הבריטים. כאוס. היה פה קושי מאוד גדול. אני משער שזאת התקופה שהרב קוק כותב. המאמרים האלה התפרסמו בדרך כלל בעיתונות. זאת אומרת, העיתונות הארצית. לזה אין לנו שנה מדויקת. מה? אני לא יודע, אני לא יודע. תראה, יש מאמרים אחרים שכתוב, כתוב, תפריש צדי קי, אני אתן לכם דוגמה. לא יודע, יש מאמרים שכן נכתב ויש מאמרים שלא. הנה, סתם, עמוד 130, ספר שמואל, תפריש פי ג'. על החפץ חיים, תפריש צדי קי. תפריש צדי קי זה השנה שהרב קוק נפטר בה גם, 35. בסדר, אז יש מקומות שכן כתוב, יש מקומות שלא. בעיקר לדעתי הסיבה זה בגלל שלא מצאו. כנראה עשו עבודה ביבליוגרפית, חיפשו איפה זה פורסם. כן? רגע, 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 רגע. או, רגע. או, איזה יופי. בעמוד 136, אני חשבתי שיש פה רק שני מקומות. או כתוב בסוף המאמר או בסוף הספר. אז כאן יש עוד עבודה ביבליוגרפית של השנה שבה זה נכתב. אז מתי? אז לא טעינו, נכון? שנה לפני שהוא נפטר. כן, אז זה בדיוק התקופה של המשברים הגדולים בין שמאל לימין בארץ. ו... נכון, נכון, נכון. אבל הרב קוק נפטר בעצמו בלול, בג' אלול. כן, כן. אבל טוב, שכוח, שכוח, ממש חשוב. אז בעמוד 136, דעתי אני, יכול להיות, אני מבין למה. למה זה ככה? מכיוון שאולי, לא יודע, זה מוזר קצת, אולי בגלל שספר מאמרי הראייה היה מחולק בהתחלה, הוא יצא בשני כרכים, באלף ובית, אז יכול להיות שאולי. בכל אופן זה מצוין, ושכוח, תודה רבה. תפרש צדיק דלת. אז כן, הרב קוק נמצא בירושלים, והמאבק בין האנשים שהם יותר קרובים לבריטים ואלה שהם פחות, מתגברים ויש כעס גדול בתוך העם וממש שנאה, יש שנאה. אנחנו יודעים אחרי זה מה קרה עם אלטלנה, זה בשלב יותר מאוחר, אבל שבן גוריון נתן פקודה לראות על ספינה עם יהודים. וכאילו זה אירוע. עכשיו אנשים פה מדברים בארץ על מלחמת אחים, מדברים על להשתמש בנשק, כן לראות, לא לראות, מכות, לא מכות. זה לא התחיל מעכשיו, זה לא התחיל מעכשיו. היו אנשים שהיו מוכנים גם לראות בשביל זה. למה? למה הוא היה מוכן לראות? מהסיבה הפשוטה שהוא חשב שהאנשים האלה שנמצאים שם על הספינה, הם מסכנים את את המדינה בתחילת דרכה. בסדר, לא ניכנס עכשיו למאבקים שהיו בין המחתרות, ההגנה והמחתרות, אבל אני לא בא חס וחלילה לרגע להצדיק, רק צריך להבין שהייתה פה באמת מחלוקת מאוד עמוקה. לא בין דתיים לחילוניים. אני לא מדבר על מחלוקת בין דתיים לחילוניים, אני מדבר בתוך המחנה הציוני, היו בין אלה שהם בעד, נגיד, לזרום יחד עם הבריטים, לדוגמה, לבין אלה שאמרו שצריך להילחם, מרי, נגדם. וזה עורר מאבקים מאוד מאוד גדולים. טוב, בכל אופן, נחזור לעניין שלנו. ורוח הקודש עומד וממה לכל חליפות העיתים ומלמעלה שלכל שינויי התכסיסים של הדורות. זאת אומרת, רוח הקודש היא מעל כל המאורעות שעוברים בתוך העולם הזה. והאמרה הנצחית שלך כנוס את כל היהודים היא מוכרחת להחיות אותנו עוד הפעם. ולרוממנו מכל שפלותנו. זאת אומרת, הוא לוקח את המשפט לך כנוס את כל היהודים ואומר זה משפט המפתח. ומה אתם שואלים מיד? איזה כנוס? אם כבר כנוס בקוף, לך תכנוס אותם, תראה איך מתנהגים, תראה מה זה המלחמות האלה. איך אפשר לדבר על לכנוס את כל היהודים? אני רואה שכולם רבים אחד עם השני, איך אפשר בכלל להעלות על הדעת שהם יתאחדו? אבל בוודאי כאן ישאל מי שיודע לשאול. פרפרזה על האגדה, הבן שאינו יודע לשאול. כאן ישאל מי שיודע לשאול, וגם מי שאינו יודע לשאול, הייתכן עכשיו אתה אומר, לך כנוס את כל היהודים? כיצד תכניס בכפיפה אחת, כוונה למקום אחד, במסגרת אחת את כולם, את כל סיעותיהם ואת כל מפלגותיהם, כיצד ישובו העצמות הפזורות על פני כל בקעת הגלות הרחבה, הגלות החומרית והגלות הרוחנית, להתקרב אחד אל אחד, להיות לשיעור קומה אחד הנקרא כלל ישראל, העומד לדרוש את חוסנו, את חייתו ואת שיבת שבותו. זאת מה שנקרא חתיכת שאלה, זה וחד שאלה. אז הרב קוק אמנם נמצא בשלב היסטורי, שבאמת זה תחילת השיבה מהגלות לארץ. אנחנו לא נמצאים במקום הזה, אבל במידה מסוימת גם מה שקורה עכשיו את העם, מהו? על מה המאבק? זה כן ביבי, לא ביבי? לא, זה ויכוח הרבה יותר עמוק. זה ויכוח של איזה, ודיברנו על זה כבר, איזה ערכים ישלטו. כי אם אתה נותן את המנדט לעם, במובן הדמוקרטי הפשוט, אז יכול להיות שבאמת תהיה פה יותר מסורתיות, תהיה פה יותר דתיות, ויכול להיות שיהיו אנשים שלדוגמה הרבה יותר מעריכים או מאמינים בערכים ליברליים, מערביים, שהם ירגישו פה לא בנוח. כי זה לא המדינה שהם רוצים להיות בה. למה? כי הם רוצים להיות מאוד דומים למה שמקובל בעולם. כי לדעתם זה הנכון. זה הצודק. זאת אומרת, מה המאבק כשאתה מגיע לעומק של העניין? מה עומק המאבק היום בארץ? מה? זה מאבק ערכי ש... אם אנחנו רוצים להסביר מהם הערכים שעומדים ביסוד שני המחנות, כמו מה שגדי טאוב קרא ניידים מול נייחים, כוונה אנשים שמרגישים שהשייכות שלהם לעם, למדינה, לציונות, למסורת, זה מה שהם מעריכים, ואנשים אחרים שהם לא רואים את עצמם כמחוברים לפה, אלא מחוברים לעולם הגדול. הם לא נמצאים פה, הם נמצאים בעולם. זה שני מעמדות. אבל הנקודה של המעמד של האנשים שנמצאים בכל העולם, זה לא רק בגלל שיש להם מספיק כסף בכיס והם יכולים לטוס. זה לא הסיפור. הסיפור הוא שמעניין אותם להיראות טוב בעיני העולם. תראו כמה פעמים, נגיד, אנשים יכולים להגיד, שמע, שלא נעשה ככה, ואז אמריקה תגיד לנו ככה. או זה לא מקובל באירופה, או... כל הרעיון של ההפיכה של מערכת המשפט, מה שאהרון ברק עשה, היה לזה תפקיד אחד. ברגע שאתה נותן לשופטים שהם שייכים לאותה תפיסת עולם, להגביל חוקים בארץ, אתה תמיד תדאג לזה שהחוקים הם יהיו תואמים למערכת ערכית מסוימת. צריך לתפוס את הראש. זאת אומרת, הראש מובן, אבל למה זה גורם? זה גורם לכך שאתה לא נותן באמת אמון בעם. אתה לא נותן אמון שאם לדוגמה אנשים בוחרים משהו אחר, אתה תיתן להם. וזה מחלוקת מאוד מאוד עמוקה שיש בתוך עם ישראל. אפשר להגיד שהשורשים הקדומים קדומים של זה, זה בין יוסף ליהודה. זאת אומרת, יוסף כדמות שיותר קשורה לאוניברסל, הכוונה לעולם הגדול, ויהודה כנציג של עם ישראל שבארץ. אז זה כאילו השורשים הקדומים, ששניהם בקדושה, אבל בהתפצלות, בהיסטוריה, יש תמיד את היהודים שיעדיפו להיות קרובים למה שמקובל אצל אומות העולם, ושאת אלה שיעדיפו להיות מחוברים לשורשים ולמסורת שלהם. אבל זו מחלוקת מאוד עמוקה. בגלל זה, יהיו כאלה שבעוד בקלות או יותר בקלות יגידו שהם מוכנים לרדת מהארץ. למה? כי הסיפור שלהם זה לא הארץ. הארץ זה לא מה שמעניין. מה שמעניין זה הערכים הבינלאומיים. הארץ זה קטן. כאילו אני, כאילו הכסף הגדול שלי מגיע מחוץ לארץ, לא מארץ. זה עומק הסיפור. זאת אומרת, זה, המחלוקת פה היא מחלוקת מאוד עמוקה. אני לא חושב, ואני לא מנסה לרגע להציג כאילו המחלוקת הזו בהתנהלות היום בשטח, כאילו שני הצדדים מתנהלים בצורה הגונה. ברור לגמרי שיש פה התנהלות מצד אחד שלא מוכנה לקבל את ה... תוצאות של מה שהיה. אז יש פה בעיה מאוד עמוקה, אבל למה? למה קשה כל כך? כי ברגע שאתה שולט המון 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 שנים, ואתה מאמין במשהו, מאוד קשה לך לאבד את זה. וזה פשוט עיבוד של השליטה, עיבוד של של ההנהגה. זה לא משנה, הם מבינים אינטואיטיבית. באינטואיציה הם מבינים. זה כמו שתלמיד הולך אחרי הרב שלו. האם הוא מבין את כל עומק המחשבה שלו? לא. הוא מבין אבל שהוא מבין. אז באינטואיציה שלו הוא אומר, אם הוא אומר שזה רע, כנראה זה רע. אם הפרופסורים האלה אומרים שזה רע, זה רע. אם אהרון ברק אומר שזה רע, זה רע. הם לא מבינים עכשיו לעומק את כל הסיפור. לא, זה אומר באינטואיציה שלהם הם אומרים, כנראה שזה נכון. כנראה שהכיוון, זה כמו שיש לך גיבורי תרבות. גיבורי התרבות הם גורמים לך להסתכל לכיוון שאתה מאמין בו. אז מי הם גיבורי התרבות שלך? ולאן אתה שואף? נכון מאוד, נכון. נכון מאוד, נכון. נכון. חד משמעית, כן, ככה הם רואים את זה, נכון. זאת אומרת, הראייה של האדם, נגיד, אני אגיד, הפרופיל הממוצע של אדם שנמצא בתוך ה... נגיד, בהפגנות הנוכחיות, זה של אדם שממש מפחד שעל ידי השתלטות של הצד הדתי והלאומי, תהפוך להיות פה מדינה גזענית. כאילו, הדבר האבסורד זה שכאילו מדברים נגד דיקטטורה, וההתנהלות היא לגמרי כמעט כמו דיקטטורה. אבל מבחינת הפחד האישי שלהם, הם באמת, הם כנים. זאת אומרת, יש להם פחד, הם באמת מפחדים. אבל הפחד הוא, וזאת הנקודה העמוקה שאנחנו נוגעים בה, זה פחד מפני הזהות. זה לא פחד מפני הדתיים. הפחד הוא מפני מי אני, לאן אני שייך. הוא הכרחי. מה שקורה עכשיו זה בעצם, הסוציולוגים קוראים לזה חילופי הגמוניה. זאת אומרת, הייתה הגמוניה ששלטה במדינה עד שלב מסוים, בשנה מסוימת היא איבדה את השלטון מבחינת ההצבעה, אבל המשיכה לשלוט מבחינת הפקידות של המדינה, ועכשיו מה שקורה זה שגם הפקידות הולכת לעבור. אז הם מאבדים את הכל, מאבדים את כל המאוזים. התקשורת כבר יותר מגוונת יחסית. האומנות כבר הפכה להיות יותר מגוונת יחסית. אז עכשיו אחד המאוזים האחרונים שנשאר, אז זה מערכת המשפט, אז כאילו לא נשאר לנו שום מקום שאנחנו שולטים בו. אז זה ברמה הסוציולוגית, הגמוניה. אבל ברמה הרוחנית מה שקורה פה זה שיש סוג של התפוררות של התפיסה החילונית הקשה שהייתה במדינה. כלומר, שדיברה נגד המסורת או שזלזלה במסורת וראתה את ההשכלה המערבית כנזר האדם. אז היה מתישהו צריך לקרוא את נקרא לזה רעידת האדמה הזו. רעידת האדמה הזו היא רעידת אדמה שהיא כמעט בלתי נמנעת. אז אפשר להגיד מה? אתה רעידת אדמה, כן. כן, שמעתי ממישהו שאמר כאילו ברחמים, הקדוש ברוך הוא מונע מאיתנו גם, זה יכול היה בקלות להגיע אלינו. זאת אומרת, לך תדע מה שקרה השבוע, גם הקורבנות הנוראים שאנחנו ספגנו השבוע, לך תדע ממה הם הצילו את עם ישראל, לך תדע. יכול להיות שהיה כתרוג מאוד גדול, והיה צריך לקחת אנשים כאלה, טובים וצדיקים, ומנעו מאות, אולי ראינו בטורקיה, עשרות אלפי אנשים, בדקה וחצי מתו. מה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים. אבל מה שבטוח, זה שהבירור הזה הוא בירור, זה כמו, במידה מסוימת, זה כמו שבן אדם צריך לעקור שן, בגלל שצומחת כבר שן מתחת, והשן הקודמת, היא לא נותנת לשן הזו לצמוח. צריך לעשות לפעמים עקירה, והעקירה זה עם כאב ודם, וסיפור מאוד מאוד קשה. עכשיו, זה יכול להיות אחרת גם, אבל אם השן מתעקשת להישאר במקום, זה הולך להיות כואב מאוד. סיפור. זה קשור, בטח, בוודאי, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, המהות הרוחנית הזו שנקראת משיח בן יוסף, זה הצד הטבעי של הגאולה, של תהליך הגאולה. ולמה אנחנו רוצים להתפלל, אנחנו מתפללים שהוא לא ימות? כי אנחנו לא רוצים שהחלופה תהיה בצורה של עקירה. אנחנו רוצים שתהיה סוג של חלופת שלטון טבעית. סיימת את התפקיד שלך, אתה עובר לשלב הבא. אתם יודעים, זה כמו עם ילדים. האם כדי לעבור לגיל ההתבגרות, אתה חייב לבעוט בהורים שלך? לא חייבים. לא חייבים לעבור את זה, אבל חייבים שיהיה איזה שינוי. אם ההורים ימשיכו להיות באותו תפקיד כמו כשהם היו ילדים, אז הילדים יהיו חייבים לבעוט בהורים. כי הם לא מבינים שכבר זה לא השלב. וגם הילדים חייבים להבין שהם בשלב אחר. אז כל חילופי שלב בחיים מחייבים סוג של תהליך הפרדה. ואם אדם לא מבין שהוא נמצא בתהליך הפרדה, זה הולך להיות כואב. וזה מה שקורה, כאילו לנגד העיניים אנחנו רואים את תהליך ההפרדה הזה. אוניברסלית. פרטיקולרית, כן. כי יוסף זה שאלה מאוד טובה. זו שאלה מאוד טובה, אני אחזור על השאלה למי שלא שמע. איך יוסף בעצמו, שמבטא את הצד האוניברסלי של עם ישראל, מצליח לשמור על הצדיקות שלו, גם אז, ואנחנו רואים שיהודים אחרים שניסו להיות אוניברסליים, הם איבדו את הזהות שלהם בסוף, הם התבוללו. אז קודם כל, הסכנה... נכון. נכון, ובכל זאת הוא שומר על הזהות שלו. נכון. אז יוסף הוא המודל של הצדיק. הצדיק זה דמות שגם כשהוא מבטא משהו שנראה שונה, חז"ל קוראים לזה סטנו של עשיו. זאת אומרת, הוא זה שיודע להתמודד עם עולמות החוץ. אבל מה הסכנה שלו? שבעמים הוא יתבולל. זאת אומרת, מה? שהילדים שלו, קודם כל, אנחנו רואים שהממלכת ישראל, שבעצם הבירה שלה הייתה שומרון, כל האזור של יוסף, הם הראשונים שגולים, הם גולים 100 שנה לפני כל שאר עם ישראל. זאת אומרת, מבחינה היסטורית אנחנו רואים, עכשיו, ממלכת ישראל, מה יפיין אותה? את אחאב מלך ישראל, שהוא אימץ את כל התרבות הזרה שהייתה באותו זמן. התחתן עם איזבל, והביא לכאן את כל סוגי עבודה זרה, את כל עבודות הבעל למיניהם. מה זה עבודות הבעל? זה כל הפילוסופיות הזרות, זה כל תרבות המערב, זה כל האקדמיה, כל הדברים האלה. הוא הביא את זה. זה... צריך להבין שהעולם החרדי, יש לנו הרבה פעמים הרבה ביקורת על העולם החרדי. אבל יש שם איזו נקודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו מאבדים אותה לפעמים. איזו אחיזה בגרעין יהודי שאתה לא מרפא ממנו. אתה לא עוזב אותו. לא משנה מה יקרה. אפילו אחיזה מוזרה שאתה אומר, בוא נע, אתם מתלבשים בצורה שלא מתאימה, לא לזמן, לא לאקלים, לא לכלום. מה, למה אתם מתלבשים ככה? הרי זה היה לבוש של יהודים פעם לפני 200-300 שנה. מה העניין? אבל הנקודה זה, אני מחזיק בזה. אני מחזיק בזה כי זה, אם אני לא אחזיק בזה, הכל הולך להתפרק. וזה, איך אמר לי, יש לנו מפגשים עם קבוצה של רמים בישיבות חרדיות, פעם בכמה זמן. אז אחד החבר'ה אמר, אחד הרמים שם אמר, שיש בליל שבת יש איזה דבר שהוא כמו טיש כזה, זה נקרא זיץ. זה התאספות ביחד לשרים, שרים שרי שבת, עונג שבת. ומי שלא הולך לזה, כלומר, מי שלא הולך לזה, מבחינה חברתית, זה כאילו נהיה חילוני. הוא אמר, כמו אצלכם להיות חילוני, זה ככה. אין דבר כזה, זה מסורת, כולם הולכים, כולם הולכים. אמר, אני, באופן יוצא דופן, לא הולך, הילדים שלי כאילו חושבים שזהו, אבא כבר לא דתי. אתם קולטים מה זה? קשה לנו להבין מה זה. כי זה מסורת, זה להחזיק במסורת. אז באופן קיצוני, זה בסוף מביא לדברים הזויים, שבן אדם כאילו מחזיק בדברים, לפעמים מחזיק בקליפה ולא בפרי. אבל תחשבו מה זה זלזול במסורת מהצד השני, שכל מסורת אתה מזלזל בה, לא נשאר כלום. אתה לא מנחיל לילדים שלך שום דבר, הילדים שלך לא מחוברים לכלום, הם מרגישים תלושים מכל דבר. זה לא פחות גרוע. אז נמשיך עוד טיפה. אני חשבתי שאנחנו נספיק עוד איזה... אז הרב קוק שאל כאן את השאלה, כיצד תכניס בכפיפה אחת במסגרת אחת את כולם, את כל סיעותיהם, את כל מפלגותיהם, כיצד ישובו העצמות הפזורות, זה מנבואת יחזקאל, על פני בקעת הגלות הרחבה, הגלות החומרית, הגלות הרוחנית, להתקרב אחד אל אחד, להיות לשיעור קומה אחד הנקרא כלל ישראל, העומד לדרוש את חוסנו, את חייתו ואת שיבת שבותו. אז מה התשובה שנענה למי ששואל את השאלה הזו? אף אתה אמור לו, מה תגיד לו? שהפיזור הזה, גם החומרי וגם הרוחני, יש לנו מקום אחד ששם איננו יכול לשלוט עלינו. וכי תאמר, הרי אנחנו רואים בעינינו את הצרה הפנימית האיומה, איך שקמים יהודים כנגד יהודים, איך שאחים נהפכים זה נגד זה לזאבים ולנחשים, למי שחשב שזה עכשיו, זה כאילו נכתב על עכשיו. ואיך זה תאמר לך כנוס את כל היהודים? אז מה התשובה? אמנם, כל האומר ששקר בדה המן הרשע באומרו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אינו אלא טועה. זאת אומרת, כל מי שאומר שהמן הרשע היה שקרן, שמה שהוא אמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, זה לא נכון. כאילו, אם שאלנו לפני כן מה הסכנה של אדם שנמצא יותר מדי בעולם הרוחני, זו הסכנה הזו. הוא אמר, לא, אין דבר כזה, זה לא. עם ישראל לא מפוזר, לא מפורד, כולו אחדות, שלמות, הרמוניה, הכל דבש. אז זה מה שנקרא הכחשת המציאות. באמת מפוזר ומפורד הוא העם האחד. מפוזר ומפורד העם האחד. אבל בכל זה, עם אחד הוא. בסדר? יש כאלה שמדגישים בפסוק את ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד. אבל אותו רשע אמר גם ישנו עם אחד. הוא אחד. למרות שהוא מפוזר ומפורד. ושמה תאמר, איך ייתכן שיהיו שני הפכים בנושא אחד? איך יכול להיות? אחד, מפוזר ומפורד. איך? תחליט. או מפוזר או אחד. לא הולך ביחד. עם אחד מצד אחד, ומפוזר ומפורד מצד שני. אל תטמע על החפץ. אל תתפלא על הדבר הזה. ישנם פלאים בעולם. זה נקודה חשובה, חשוב לזכור. ישנם פלאים בעולם. והעם הזה, שכל עמידתו בעולם מרופדת היא בפלאי פלאות, הוא מראה בהווייתו גם כן את הפלא הזה. ובמהותו העצמית, הרי הוא עם אחד. למרות מה שהוא מפוזר ומפורד. זאת אומרת, יש בתוך עם ישראל איזו שניות מסוימת. השניות הזו נקראת, הקשם הקוד שלה, זה עם אחד מפוזר ומפורד. איפה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד חזקה? כבר מתחילת היווסדות עם ישראל, אנחנו ראינו את מחלוקת האחים החמורה בין יוסף והאחים. אז הם מצד אחד כולם בנים של יעקב, השם אלוקנו השם אחד, ומצד שני איזה מלחמה יש בתוכם. מלחמה נוראה. אז בגלל שהזמן שלנו ממש עומד להיגמר, ולא התחלנו כמו שאומרים, אז אנחנו רק נראה את היסוד שדרכו הרב קוק מסביר את העיקרון הזה, וזה בעצם חוזר למה שפתחנו בו. אמת הדבר, שמחלתנו הגדולה, מחלת הגלות, בין מחלת הגלות שבפועל, שנדחה עלינו במלוא זעפה, בין מחלת הגלות שבכוח, שליפפה אותנו מאז, אשר על ידה באה עלינו הקטסטרופה הגלותית, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, מה זה הגלות שבכוח? הגלות שבפועל זה שיהודי נמצא באמריקה, יהודי נמצא בצרפת. אבל הגלות שבכוח, בפוטנציאל, זה זה שהיהודי לא מתנהג כמו יהודי. אז הוא מאבד את הזכות שלו להיות בארץ הקודש. ואז הוא גולה בפועל. אז הגלות בפועל היא רק תוצאה של הגלות בכוח, בפוטנציאל. היא מלפפת אותנו ועושה אותנו לעם מפוזר ומפורד, אבל נצח ישראל לא ישקר. הגלות עם כל נוראותיה מוכרח שקץ יבוא לה. ובעת אשר הרוח מתחיל לבוא מארבע כנפות הארץ, מהמצוקות הסובבות אותנו מעבר מזה, ומההתגלות הנפשית הממלאה את קרבנו גם יחד, לשוב ולהיבנות בארץ חיינו מעבר מזה, הננו קרובים להכיר כי ישנה תרופה. גם למחלת הפיזור והפירוט שלנו. וסוף כל סוף, עם אחד אנחנו, ועם אחד נהיה, ועוד הפעם, יקום ישראל באמרתו הנצחית של לך, כנוס את כל היהודים. הדבר הבא שהרב קוק בעצם אומר במאמר, נו, אז מה התרופה? איך נמצא את התרופה? להגיע מהמפוזר ומפורד לעם אחד. וכאן הוא בעצם אומר, נקרא רק פסקה אחת, את העיקרון שדיברנו עליו בהתחלה. אם אתה מבין, שיש את המרחב החיצון שבו כל המחלות נמצאות, ויש את המרחב הפנימי שהוא בריא, זה הדבר שיכול להציל אותך מכל נזקי החדשות. שימו לב. אבל עוד הפעם, הקושייה הגדולה היא ועומדת על דרך הגאולה כקיר ברזל ואבן נגף. הרי סוף כל סוף הפיזור והפירוד אוכל אותנו בכל פה. אף אתה אמור להסתם מקשה הלזה. כאילו לאותו אחד שמקשה. כי כשם שהרפואה העצמית של הפרט משתמשת היא כבר למעשה לחשוף מעיינות של עוצמה ושל בריאות מתוך האדם עצמו, מנפשו אל נפשו, מה שנקרא רפואה הוליסטית, שהגוף בעצמו מרפא את עצמו. מה אתה צריך לעשות רק לעזור לגוף לרפא את עצמו? מתוך הנפש הבלתי ידועה, התמירה והמחוסה כל כך, עד שהאדם עצמו אינו מכיר את מהותו, מפני שידוע הוא שהמחלות הנפשיות ותוצאותיהן הגופניות אינן מקננות אלא בצד הזיבורית של האדם. מה זה הזיבורית? הצד החיצוני של האדם. איפה החיידקים פוגעים? מתי שיש פצע? בחיצון. אבל הבריאות עצמה, זרימת החיים עצמה, איפה היא נמצאת? במרחבי הפנים. זאת אומרת, כל הפגעים נמצאים במרחבי החיצון. וכל הבריאות נמצאת בפנים. תנסו לחשוב על זה. תקן אותי אם אני טועה. בשביל לרפא אדם, בסוף, אתה יכול לרפא אותו מבחוץ. אבל אם אין מנגנון בריא בעצמו, זה לא יעזור. הרפואה מבחוץ לא תעזור. כי גם אם יחליפו לבן אדם לב, אם הגוף עצמו לא יעכל את הלב הזה פנימה, כוונה יהפוך אותו לחלק מהמערכת, הוא לא יבריא. אם האנטיביוטיקה תהרוג, אבל לא יהיה בסוף בריאות בפנים, שמעתי פעם מישהו ששאל על כשיש נמק בגוף, מה קורה בעצם? האיבר מת, נכון? אבל איך הוא מת? שיש חיידקים שהורגים את אוכלים את האיבר. אז מישהו שאל פעם, אם ככה, איפה החיידקים האלה היו לפני כן? זאת אומרת, החיידקים הרי היו, הם היו כל הזמן שם. אז איך הם לא אכלו את הגוף לפני? אז הוא אמר, אבל יש בתוך הגוף, חוץ מהחיידקים הרעים, יש גם כוח חיים שעוזר לחיידקים להתנהל בצורה שלא מפרקת את הגוף. עכשיו, אז הוא אמר, אז תן לו אנטיביוטיקה. אבל אנטיביוטיקה לא עוזרת. אם הגוף אין לו כוח חיים, אז היא לא תעזור. זה אומר שבסוף, גם כשאתה נותן אנטיביוטיקה, מי מרפא את הגוף? הוא מרפא את עצמו. זה אומר שבתוך הגוף של האדם יש כוח בריא, והכוח הבריא מרפא את הכוח החולה. הגוף עוזר לעצמו. מה זה אומר? זה אומר, קודם כל, ככה. אנחנו לא נוכל להמשיך ממש עד סוף המאמר, אבל שתי שורות, שלושת השורות האלה של הסיום של הפסקה, אבל בצד הגנוז שלו, הצד הבלתי ידוע שלו, זאת אומרת, זה הצד הנסתר, הוא תמיד מלא אומץ, מלא חיים וכוח, ומאוצר בריאותו הגנוזה יש סיפוק רב, להשפיע על הצד הידוע והפומבי שלו, המתאה אותו לחשוב על עצמו שהוא חולה ורצוץ, בשעה שבאמת הוא בעל נפש אמיצה, בריאה ומלאה חיים ועוז. במילים אחרות, הרב קוק אומר, תדע לך, מה שמרפא את החוץ, זה הפנים. מה שמרפא את הצד החולה, זה הצד הבריא שיש בך. עכשיו תשאל, איפה יש לי צד בריא? כאן אתה צריך להאמין שבתוך תוך תוכחה, תמיד 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 יש צד בריא. למה? כי החיים שלך לא מתחילים מהצד החולה. מה השורש חיינו? השם יתברך. השם יתברך הוא מקור חיין, מקור החיים, מקור חיינו. לכן, גם אם האדם חושב שהוא חולה, ושכולם רבים עם כולם, ושהשמאל והימין בחיים לא יוכלו להיפגש, ולא תהיה פשרה, ולא יהיה כלום. אז תדע לך שזה נכון. במרחבי החיצון, במרחבי החדשות, זה נכון. אין סיכוי במרחבי החיצון. אבל אני אומר אפילו דבר מאוד מאוד פשוט. לצערנו, לצערנו, לצערנו. מתי שחס וחלילה קורה פתאום אסון? אז מה קורה? פתאום, גם השמאלנים הגדולים, הופכים להיות אנשים שמוכנים לעזור לך, להושיט לך יד. אני אומר רובם. יכול להיות שתגידו, יש יוצאי דופן. אבל תמיד יש יוצאי דופן, גם בצד השני יש יוצאי דופן. אבל מה זה אומר? שאם ברגע של קושי, ברגע של מבחן, יש מוכנות להושיט יד, משמע שיש משהו בריא עדיין במערכת. ואם אתם מאמינים שיש משהו בריא, אז יש בעזרת השם תקווה. יש תקווה, וזה לא סתם שההמנון של המדינה הוא התקווה. עוד לא אבדה תקוותנו, שזה הפך מה שנאמר בנבואת חזון העצמות היבשות, שמה אומרות העצמות? אבדה תקוותנו, נגזרנו, לנו. אז מה ההמנון של המדינה? זה התקווה. עוד לא אבדה תקוותנו. התקווה בת שנות 2000. אז אם העם שלנו היה מוכן לחכות שנות 2000 בשביל לחזור לארץ, אני בטוח שגם הוויכוח הנוקב שיש עכשיו, הוא ויכוח שיוכל בסופו של דבר להסתיים כאחים. בתקווה שזה יהיה, כמו שאמרנו, כמה שפחות כואב. כי עדיין יש פה צמיחה של שן, ויש שן שלא רוצה, לא רוצה לצאת. אני יודע שהמשל הוא לא מדויק, אז מי השן, אז צריכים לצאת, לאן הם צריכים לצאת. קושיות לא נגמרו. המאמר מסתיים במילים האלה. וכי וימי מור והדס, מרדכי ואסתר, יאמר גם היום ישנו עם אחד מאוגד וגבוש עומד בחוסנו לבנות את כל הריסותיו מאוצרו הפנימי, הסמוי מן העין, אשר בו גנוזה היא הברכה שלך כנוס את כל היהודים. ומחייב איניש לביסומי בפוריה, כלומר האדם חייב להתבשם, כלומר להתרומם מעל התודעה הרגילה, עד לא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, ונאמר לחיים, לחיים, לחיים טובים ולשלום, לכל ישראל, ואמרו, חזק, אמרו, או, או, בעזרת השם. אז עכשיו, כל אחד פה יהיה נציג במקום שהוא מגיע אליו, להיות מהצד הבריא, שעוזר לצד שעדיין לא בריא לגמרי, לחזור לבריאות שלו. אמן כן יהי רצון.